שלום וברכה קהל קדוש. ובכן, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר אורות התורה בחלק השני, שאיננו מצוי בכל המהדורות, אבל נמצא במהדורות של ספריית חווה, בעריכת הרב שלמה אבינר. במהדורה, יש מהדורה בפורמט קטן ובפורמט גדול. אם זיכרוני איננו מתעני, הגענו אל פסקה זין, שבמהדורה בפורמט קטן זה עמוד 148, ומהדורה בפורמט גדול 197, כמובן. 197. אנחנו עסוקים ביחס בין האמונה לבין השלום. אם זיכרוני איננו מתעני. אז כאן הרב דיבר על כך שאדם שיש לו כישרון לעסוק בעניינים רוחניים, אסור לו להשתמט מזה. אסור לו לפרוש מזה, כי אז הוא כמו מי שפורש מן התורה, שנה ופרש, קשה מכולם, וכל זמן שהוא עוסק בעץ החיים, דהיינו בחלק הפנימי של התורה, אז יש לו במה להעסיק את רוחו, להחיות את נשמתו. אבל כשפורש מן התורה, אני קורא כאן בפנים, בתוך הפסקה, אבל כשפורש מן התורה, והכוח שנמצא במציאות לא ישקוט, על כן מאפס התעוררות לטובה, הוא פועל להרע. כפי תכונות רעות ומידות רעות, שלא יחסרו מעולם בליבו של אדם כשפורש מאורה של תורה. זאת אומרת, אם הוא מפסיק לעסוק באותם תחומים רוחניים שהם הכישרון שלו, אז הוא צריך לדעת שיצר הרע יביא אותו לידי רע. משום שבכל אדם יש תמיד חסרונות. החסרונות האלה הם בתרדמה. ברגע שהאדם יורד מיעודו, כן, מפסיק לעסוק בתחום שלמענו הוא נברא, לפי כישרונו, אז הכוחות הרעים האלה יתעוררו. כן? זה בבחינת מה שאמרו, כל הגדול מחברו, יצרו גדול למנו וכו'. המשפט הזה הולך הוא גם כן בתורה עצמה לכל מעלותיה, שמי שהוא מוכשר להיגיון נשגב ולהסתכלות עמוקה, קדושה ורחבה, מוכרח הוא להוציא מן הכוח אל הפועל מה שיש בהכנתו לפי ערכו דווקא. לא לקחת דוגמה מאחרים. הוא מוכשר לזה. ההוא מוכשר לזה. לכן אני צריך להיות כמוהו. לא, היה כמוך. כן. לא, לא, הוא ישתמש, הוא יעשה דברים רעים מכוח מעלתו, לא מכוח הכישרון, כן, כלומר, בסדר, אפשר להבין את זה כך, זאת אומרת שלא מכוח הכישרון, אלא בגלל יצר הרע שבאדם. יש מקרה קיצוני מאוד של הדבר הזה, אלישע בן אבויה. אלישע בן אבויה היה מחשובי התנאים, עסק במעשה מרכבה, נהיה אפיקורוס, ואז הוא נפל לתוך הרע העולמי. עשה כל השטויות האפשריות. כיוון שהתייאש מהשימוש בכישרון הרוחני שלו. וכשיהיה נסגר, בין על ידי בחירת עצמו, בין על ידי האחרים, כן, שאחרים אמרו לו, אל תעסוק בזה. בין מצד סיבות מעשיות חיצוניות, בין מצד איזו הכרעת דעות, רק בחלק המעשי לבד, וירחיב בו וידקדק רק בעניינים של הגבול המוקף המעשי, לא ישביר בזה צמאונו הפנימי. ויהיה נשאר אומלל ויבש, ונפשו לא תצא מן הכוח אל הפועל כלל, לא רק בצידה העיוני, כי אם בכל דבר וכישרון, בכל קדושה ושלמות פנימית. ונפש בלתי מושלמת שהכנתה גדולה וכוח כישרונה עצום, שהיא נסגרת בעל כורחה בתחום שהוא חשוך לפי ערכה, היא זועמת תמיד. אז הוא הופך להיות גם כעסן. והיא כדוב שקול, שזה חיה מסוכנת מאוד, דוב ששיקלו אותו מהילדים, מהדובים הקטנים, עלולה לכל המידות הרעות ולכל המחשבות היותר רעות שבעולם. ואם רבים כאלה מתרבים באומה, כלומר יש הרבה אנשים בעלי כישרון רוחני שדחקו את הכישרון הרוחני הזה, והתעסקו אך ורק בהלכות, למשל, ההפסד הוא כפול ומכופל מניעת התועלת שנפשות יקרות ונשגבות כאלה, כמה הן יכולות להעיר את העולם. ועוד תוספת היזק, שמפני שדווקא הם הינם היותר אומללים שבמין האנושי, כי אין הרגשת מכאוב גדול כאותו המכאוב הפנימי של חסרון המילוי לאותו האור שהתביעה לו כבר מושרשת היא בעומק הנשמה. אלה הם הופכים להיות רעבים. רעבים ומשתוקקים עד כדי דיכאון לעולם הרוחני, על כן הינם נלקים במידת הכעס והשנאה. ואם יוציאו את הצד השפל שבכישרונם בדברים מעשיים, ויהיו בוודאי בכל זה היותר חשובים ויותר מכובדים בהכרעתם באומה, תהיה הכרעתם תמיד זועמת וחשוכה. לא ידעו דרך שלום. ולא יוכלו להרבות בעולם אור החסד, האהבה והאחווה, האחווה, ועם זה הקדושה והגבורה. כי אם לא ידעו רק להיות קוצפים ומקציפים, מקפידים ועולבים, וחפצים תמיד בהירוס כל סדרי החיים, וכאילו הבריות כולן הינן להם אויבים ושונאי נפש. זה דומה קצת למה שהרב קוק כותב על נשמות דעולם התוהו. שבפרק על זה בספר אורות, שיש נשמות גדולות וענקיות שבעלות שאיפות אידיאליות גדולות מאוד, וכיוון שהם אינם מצליחים לממש מכל סיבה שהיא את השאיפות הגדולות האלה, הם הופכים להיות מלאי קצף ורשע. כן? אז יש פה משהו כזה גם כן. כן. יש אנשים שלא למדו תורה בכלל. יש להם כישרון לדברים רוחניים גבוהים. האם הם הופכים בדווקא לרשעים? לא. אדרבה. יש אנשים אפילו באומות העולם שהעסק הרוחני ממלא את נפשם והם נותנים לזה ביטוי. כן? מה שהרב מדבר כאן זה שמי שיש לו אפשרות לביטוי הזה לא רוצה לתת לו ביטוי. זה הכוונה. ולכן הוא עוסק רק במעשה, בפרקטיקה. אז קשה לו. קשה לו, זה לא מתאים לו. ברגע שאדם עוסק במשהו שלא מתאים לו, הוא בוודאי איננו עוסק במה שכן מתאים לו, אז הוא מתקצף. ואז כל העולם כולו נראה בעיניו כזירה של מאבק. כן. אתה שואל שאלה יפה. יהודי שיש לו תביעה רוחנית, האם יכולה לבוא לידי סיפוק לא ברוחניות של התורה? אינני מבין את מה שאתם שואלים. דבריי היו ברורים לפי הבנתי. אני אחזור על דבריי ונראה אם יש מקום לשאלה. אני אמרתי שיש שני תחומי עיסוק. הרוח והמעשה. עד כאן ברור? אמרתי שמי שראוי לו הרוח ועוסק רק במעשה, שתיים רעות עושה לעצמו. עוסק במשהו שלא כל כך מתאים לו, ב' איננו עוסק במה שמתאים לו. אמרתי שהמאבק הזה, הנזק הזה, יכול להתרחש גם אצל בעלי כישרון רוחני בגויים, וגם אצל בעלי כישרון רוחני בישראל. מה שלא אמרתי, ואולי זה הבנת שכן אמרתי, הוא שהתוכן הרוחני הממלא את הנפש אצל הגויים, זהה לתוכן הרוחני הממלא את הנפש אצל ישראל. וזה לא נכון. לעם ישראל יש תביעות אחרות, לעולם רוחני, מסוג אחר. שלומדים רק לימודים מעשיים, למרות כישרונם הרוחני. יש יהודי שלא לומד בכלל. אין לו תביעה רוחנית? יש לו תביעה רוחנית והוא לא לומד מה? לא מעשה ולא רוח. אז הוא חומס את עצמו, למה ש... יכול להיות שהוא פחות יסבול, כיוון שלא לוחצים אותו. מצד שני, הוא סובל מהיעדר מילוי. אמנם לא נלחץ על ידי ריבוי המעשיות, אבל עדיין תוכן רוחני אין לו. אז במה ימלא את נפשו? במוזיאונים? בתרבות כללית? אני יודע, במדיטציה? זה לא יספק אותו. ברור? כן. למה שאדם לא יעסוק? אז הרב אמר לפני כן שזה או מסיבות של בחירה אישית, או מסיבות חיצוניות, שהחברה אמרה לו. החברה אמרה לו שזה לא שווה. אז הוא נשמע לחברה. או לצורך שלו לשמור על מעמדו, או לקנות פרסטיג'ה, לקנות יוקרה. וכדומה, יש הרבה סיבות. או שסתם נמנעו ממנו האפשרויות בגלל שהוא לחוץ עכשיו על הפרנסה והוא צריך עכשיו לעשות משהו. כן? יש הרבה דברים. הסיבות פחות חשובות לנו כאן. כן? הרב מדבר על זה שזה קורה. וכיוון שזה קורה, זה גורם לנזק. נזק גם לאותם האנשים וגם ביחס לאומה, שחסרים לאומה אותם כוחות שהיו יכולים לבנות אותה. מתוך שאנשים כאלה הם בעיקרם גדולי כישרון ורבי פעלים, אף על פי שלא יצאו כלל אל הפועל לפי כוחם, מכל מקום, במה שעבדו ולמדו עשו ודאי חיל גדול, בהלכות ובפלפולים מעשיים. ודאי הינם לנס ברגש יראה פשוטה ודתיות המונית הינם מפוארים. בעומק נשגב והתלהבות אמת וכישרון המוסר הפנימי הוא גם כן בקרבם עצום וגדול. על כן הם מכרים הרבה בדעותיהם ורגשותיהם את כללות האומה. כלומר, מה שהרב אומר, שיכול להיות כשמדובר אפילו באנשים, רבנים, שמשפיעים הרבה דברים טובים באומה. יש. מוסר, פלפול, הלכות. אבל עם כל הטוב הבא, אפילו מהצד הנמוך שבכישרונם, כן, שנגיד צלצל סדרנות, עסקנות, צד הנמוך שבכישרונם. אז תגיד, מה, האומה לא הפסידה כלום? הנה, יש לך אדם שמקדש שם שמיים, שמלמד תורה, שעוסק במצוות, מעשים טובים, אז לא הפסדנו. אומר הרב, כמה הפסד מגיע מהשפעתם? כמה בלבול דעות וחשקת עיניים מתגלגלים מזה? כי מכיוון שהם מתוסכלים, התורה שלהם משדרת את התסכולים האלה, תסכולי נשמתם, בעל כורחם. ואז הם רואים את החיים בצורה של עולם מלא סכנות וכדומה. וכמה יורדת היא על ידי זה מעלת האחדות והשלום, מעלת הנחת והאהבה בישראל. וכמה עוזרת היא לפירודים והתפלגות ולקרעים שאינם מתאחים. ומזה לירידה עמוקה להתרחבות העזיבה של התורה והמצוות, של הכפירה והבגידה, פריקת עולם וזלזול הורים ומורים, וכל התולדות הרעות שנגרעות עמם. זה מפחיד לקרוא את דברי הרב האלה. מה שהרב אומר, אם אתה יכול להיות תלמיד חכם העוסק בפנימיות התורה, להרחבת הדעות והרחבת הדעת בכלל, ובמקום זה אתה מסתפק בלהיות צדיק, אתה גורם נזק לאומה. הרי יש, רגילים לומר שיש שלושה סוגי צדיקים. יש צדיק נגלה ויש צדיק נסתר, נכון? מה זה צדיק נגלה? כולם רואים, הנה הוא כזה צדיק, תראה כמה דברים טובים הוא עושה, הוא ממש צדיק נגלה. ויש צדיק נסתר, מה זה צדיק נסתר? לא יודעים שהוא צדיק. הוא יודע, הקדוש ברוך הוא יודע, אבל אף אחד אחר לא יודע. הוא עוסק בסתר בכל מיני דברים חשובים. הוא צדיק נסתר. הבעיה שצדיק נסתר באיזשהו שלב גם מגלים אותו. אז הוא הפסיק להיות צדיק נסתר, הפסיד לגמרי. אז יש שיטה שפיתחו כמה צדיקים נסתרים. והיא להתנהג באופן גלוי כמו צדיק נגלה. ואז אף אחד לא יודע שהוא צדיק נסתר. הצדיק הנגלה שבו מסתיר את הצדיק הנסתר שבו. מה? ודאי שהוא נשאר נסתר, כי הנסתר שלו זה לא הפעולות שלו, אלא זה השייכות שלו אל הבירורים העליונים האלה. התיאור הזה מתאים, בעיקר ככה הורגים לומר, לאישיות של הרב יעקב משה חרלאפ. הרב יעקב משה חרלאפ היה מקובל גדול, עוסק בעיונים עליונים, באופן גלוי הוא היה מלמד תלמוד, הלכות, מוסר פשוט וכדומה. כן. צד הנסתר שלו נשאר נסתר תמיד. כן. כן. מותר ללמוד מרב. מותר ללמוד, הוא אדם צדיק, הוא לא אדם רע. אבל הוא מקלקל. אז אפשר? לא, צריך ללמוד אצלו מה שאפשר ללמוד אצלו. אבל לא את הכל, לא את כל התפיסה. וכל זה, לא אפשר הוא שיתוקן, כי אם על ידי מה שניתן ברחבה, מקום לבעלי כישרון אלוהי, בעלי רגש קדושה פנימית ונפשות הורגות אל רוממות מעלות הקודש, שיוכלו להרחיב את כישרונם על פי מידתם שילמדו בהרחבה ממקום שליבם חפץ. כלומר, צריך לפתח בתי מדרש כאלה, שבהם אותם אנשים, בעלי הכישרון, יוכלו לבוא לידי ביטוי. על פי הדרכה, מתונה ומקפת של עין צופיה יודעת את ערכם של אלה עלולים לגדולות. כלומר, צריך בשביל זה אנשים שיש להם יכולת הבחנה, מה שנקרא מחלקת מיון. כן, יבוא אנשים, תלמידי חכמים, יגידו, אתה להלכות, אתה למוסר, אתה לאמונה, אתה לעיונים עליונים. כל אחד לפי מעלת נשמתו, צריך בשביל זה עין צופיה. כן, איזה מין מורה דרך, משגיח של הישיבה. והוא יודע להבחין. כן, אז מה שאומר כאן, על פי הדרכה מתונה ומקפת של עין צופיה, היודעת את ערכם של אלה העלולים לגדולות, עלולים במובן החיובי של המילה, ויודעת עד כמה הם צריכים חופש והרחבה חירותית, לא לסגור אותם בסדרים חזקים מדי. באופן זה יגלו ויראו לפנינו פתאום במשך זמן קצר קהל קדוש וחשוב של חכמי אמת קדושים וטהורים, ויושבים ומשוכללים מלאים חוכמה, ענווה, קדושה ודרך ארץ, שתהיה תפארתם תפארת אמת, ויראתם יראת רוממות וקדושה פנימית. לא יראת העונש וכדומה, אלא יראה פנימית, מוטלת על הבריות. כלומר, ואז מתוך כך אנחנו נראה איך שהם משפיעים על הציבור, ובכוחם יכריעו את העולם מכף חובה לכף זכות. בעצם מה שהרב כאן מדבר עליו זה פתיחת בית מדרש. את זה הוא עשה אגב. הוא עשה כשהוא הקים את הישיבה שלו. הישיבה המרכזית העולמית קראו לזה אז, אחר כך קראו לזה מרכז הרב. והחידוש בישיבה הזאת היה בין היתר שלמדו אמונה. היו שיעורים קבועים בנושאים האלה, עדיין לומדים, כן? אמונה, שיעורים קבועים, בירור הסוגיות לעומקם, כן. היו תנאים מאוד קשים להתקבל שם בישיבה. אינני יודע, או שכן או שלא, אבל למה מכוונת השאלה שלך? לפתוח בית מדרש לאנשים המוכשרים לזה, נכון? כן. שני סדרים, כן, כן, נכון, נו, אז מה? אז זה שני דברים, בסדר, כי רוצים שיהיה בסיס, שיהיה בסיס מוצק. אדם, אחת הבעיות לפעמים שיש אנשים שעוסקים ברוחניות שהם אינם עוסקים בבסיס. אז לא עוסקים בבסיס, אז יש חוסר איזון, זה בוודאי. לכן הרב דרש שלפחות ידעו שני סדרים. זה המטרה. טוב, זה היה פסקה זין. פסקה ח' היא ארוכה מאוד. ולכן היא תלמד בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.